אתן מאזינות ומאזינים למקשקש, פודקאסט שמדבר איור. אני שחי, שחר בחור, והיום אני נרגש לספר לכם שהגיעה מאיירת ששמה הוזכר בלא מעט פרקים במקשקש. אתם מנחשים? כן, רוטו מודן. רוטו היא אמנית קומיקס ופרופסור לאיור ולקומיקס באקדמיה בצלאל ירושלים. היא קלט פרס בן יצחק לאיור ספרי ילדים מטעם אגף הנוער מוזיאון ישראל. ב-96 הייתה ממייסדי קבוצת הקומיקס אקטוס, הוצאת קומיקס ישראלי שזכתה להכרה בינלאומית. ספרי הקומיקס של מודן למבוגרים קרוב רחוק והנכס זכו בפרסים בינלאומיים ותורגמו לשפות רבות. בשנת 2013 הקימה עם פרופסור אימר פינקוס את ספרי התנוח, הוצאת ספרי קומיקס לילדים. והשבוע יוצא לאור היומן הגרפי החדש שלה, מנהרות בהוצאת כתר. הוא יהיה זמין כמובן בכל הארץ. עוד משהו רוטו?
נראה לי שסיכמת את החיים שלי.
כן, לא, אבל תמיד שאני עושה גוגל אז רשום שזכית באוסקר.
לא, באייזנר. זה הפרסים הבינלאומיים.
כן, זה לא הכנסת, אבל בסדר. אז אנחנו מתחילים בפתיח ואז נתחיל את השידור. טוב, אז היי לכל המאזינות, אנחנו פה עם רוטו מודן, ומה שלומך?
מעולה, אני ממש שמחה להיות פה. קינאתי בכל המאיירים שהיו, רציתי גם.
אני ממש שמח שהגעת, וזה כבר נראה לי שנוציא את זה, זה כבר יהיה איזה פרק כמעט 50 או משהו, אז זה בכלל כיף שזה תפס.
כן, מדהים.
ואתם נהנים ואני נהנה. אז כן, וגם עכשיו אנחנו עובדים על מגזין, אז שתדעו, אם לא נרשמתם לניוזלטר, יש פעם בשבוע מאמר. אז מאיפה את מגיעה?
עכשיו? מהבית. קמתי לא מזמן.
טוב, אז הספר, נו, הספר, איך 5.5 שנים רשום?
כתוב 5.5 שנים, האמת שזה יותר. בכלל שמתי לב, אני כנראה מאוד איטית, אבל כנראה לוקח לי איזה 7 שנים, עד שאני מצליחה לסיים ספר. כי קרוב רחוק יצא ב-2006, ואז ב-2013 יצא הנכס. ועכשיו, תמיד אני מתכנן שזה ייקח לי 2 שנים, אבל זה כנראה הקצב. זאת עד שבא רעיון, ועד שאני כותבת, עד כל התהליך הוא כן, והנה זה קרה.
ואיך זה לא באמת, איך כאילו שומרים רעיון שכאילו לא זונחים אותו?
כן, זה צריך להיות רעיון, בגלל זה צריך להיות רעיון שמספיק יהיה לי חשוב. זה באמת הדאגה. אולי הדאגה הכי גדולה שלי זה איך לשמור, זה לא לשמור על ההתרגשות לאורך זמן כל כך ארוך. אז גם בגלל זה באמת אני חושבת שזה לא כל רעיון, זאת אומרת כשאני משווה את זה לסיפורים, היה לי הרי הרבה סטריפים בעיתונים וסיפורים קצרים בתחילת חיי העבודה שלי. ואז באמת יש רעיון, הרעיון הוא, אם הוא רעיון יכול להיות פשוט וקצר, והוא יכול צריך לתפוס אותי, האם הוא צריך לתפוס אותי ליום, או לתפוס אותי לשבוע, או לתפוס אותי אפילו חודשיים בסיפורים הקצרים שלי לאקטוס. אבל ברגע שזה נהיה רומן, אז אני צריכה שרגשית זה יחזיק אותי, שזה גם יעניין אותי, שיהיה לזה, אני ארגיש שהנושאים, אתן לך דוגמה, נגיד בנכס, אני דווקא אדבר על נגיד בנכס, שהרעיון מגיע כמו, זאת, אוקיי, איך הרעיון מגיע, זה המסתורין הרי, נכון? אבל זה איזושהי פתיחות לרעיון. אתה יודע שאני מחכה לרעיון, אבל אני מחכה לו בצורה אקטיבית, זאת אומרת, אני מחכה שהוא יבוא. ואז אני זוכרת ממש גם את הרעיון שהנכס של הנכס וגם של מנהרות עכשיו, שזה פשוט עובר עולה פתאום במוח כמשפט. ובנכס זה היה כמעט כאילו נרדמתי, ופתאום עלה לי משפט בראש, סבתא ונכדה נוסעות לפולין להחזיר את הרכוש המשפחתי. אחר כך אפשר לתת לחזור אחורה ולראות מאיפה זה הגיע, מסבתא שלי, מזה, משיחה משפחתית, מזה שקראתי איזה כתבה בעיתון, אבל באותו רגע זה הגיע כמו משפט כזה. והתעוררתי מזה ואמרתי, אוקיי, אני צריכה להגיד את זה כמה פעמים שאני לא אשכח, כי זה נשמע לי רעיון טוב לרומן, גרפי, ואז בבוקר הקשרתי לדנה, כי היא כאילו האוטוריטה שלי בסיפורים, היא וירמי, כן. ואמרתי, דנה, זה הרעיון, מה את חושבת? אמרה לי, נשמע לי רעיון מעולה. אמרתי, טוב, נתחיל לחקור על זה קצת. ואז גרתי באנגליה. באותו זמן, גרנו תקופה קצרה באנגליה, כמה שנים?
6 שנים?
10.
אוקיי.
והיה לי שכנה פולניה. לא כמו שאומרים בארץ פולניה, באמת פולניה. מהגרת.
מהרעים?
מהטובים, חמודה מאוד. כזה בשנות ה-30 שלה כזאת וזה, אז קבעתי את הפגישה, אמרתי לה, רנטה, אני רוצה לקבוע איתך פגישה, לדבר, אני רוצה לעשות, ידע שאני עושה קומיקס, ידע שאני מישראל, אני הולכת לעשות קומיקס שקורה, מתרחש בפולין. לא אמרתי לה שום דבר, ואני לא יודעת כלום על פולין, כי באמת לא ידעתי, למרות שאני ממשפחה פולנית כאילו במקור, אבל אצלנו מחקו את פולין לגמרי. אני רוצה לדעת על פולין מנקודת, לא מהשואה, גם לא אמרתי אפילו את המילה שואה, כן, אבל אמרתי לה, פולין, איך שזה היום, איך זה היה לגדול שם בתור... ואז ישבנו אחרי באמת רבע שעה, בלי שאמרתי לה כלום מה הרעיון וזה, היא אמרה לי שההורים שלה מפחדים, מחיים באיזה כפר ומפחדים שיהודים יבואו לקחת להם את ה...
את הנכס.
את ה... כן, את הבית.
כן.
עכשיו שכאילו זה נפתח וזה. ואז... אוקיי, הייתי פוקר פייס וזה, נתתי להמשיך לדבר, ספר לי את כל הסיפורים, איך הייתה מבריחה ג'ינסים בימים של הקומוניסטים, אבל בראש אמרתי, אוקיי, כאילו, זהו, זה כנראה, כי כשאתה מחפש רעיון, אתה מחפש קונפליקט, זאת אומרת, רעיון לסיפור, צריך להיות בו קונפליקט, צריך להיות פה איזשהו מתח.
כן.
ואז הבנתי שיש פה את העניין הזה של הפולנים והיהודים, שזה הדבר הזה ש... בוא נגיד ככה לישראלי, לשמוע שהפולנים מפחדים מהיהודים, וכאילו אתה עושה לך איזה קצר במוח. אז זה כאילו הרגע הזה שאמרתי, אוקיי, אז במנהרות זה גם היה, נסעתי בטרמפ לבצלל, עם מרצלי אינטראקטיב, עם דני בייקון, והוא עשה אתר לרשות העתיקות. והוא סיפר על זה ברשות העתיקות, וזה פתאום הזכיר לי משהו שבשנות ה-20 שלי הכרתי בחור, שהוא ואבא שלו חפרו וחיפשו את ארון הברית באופן פיראטי.
אוקיי.
ואז היה כזה יו, איזה משוגעים וזה וזה. לא חשבתי על זה באמת 30 שנה. כשהוא זה, פתאום נזכרתי בזה, ואופ, זה, הייתי במצב של לחפש סיפור.
כן.
זה איזשהו מצב נפשי כזה, או מצב שאתה פתוח לזה, ואתה מחכה לשמוע. זה מצב מאוד, מאוד כיפי לחיות בו, אני חושבת, כי אתה, כל נורא מעניין. כל בן אדם נהיה נורא נורא מעניין, כי אתה לא יודע מה הולך לספר לך. אז זה הפך אותי לבן אדם הרבה יותר חברותי גם, ממה שאני במקור. ואז עוד פעם אמרתי, אוקיי, יש כאן איזה משהו, יש כאן איזה הרפתקה, יש כאן איזה אקשן, כן? זה כמו אינדיאנה ג'ונס, כאילו. ואז התחלתי קצת ללמוד על ארכיאולוגיה, ואז ראיתי שארכיאולוגיה זה פשע ושודדים, היסטוריה ופוליטיקה, ואמרתי, אוקיי, אז זאת אומרת, יש איזה רעיון שנדבקים אליו הרבה דברים שמעניינים, כן. או הרבה דברים שמעניינים אותי. ואני יודעת שאני יכולה להתעניין בזה לאורך זמן.
ואז את כאילו מסתובבת עם מחברת ורושמת לך כל הזמן נקודות? כאילו...
אז אני מתחברת עם מחברת שרושמת נקודות, אבל אני גם לומדת הרבה. אני כן. לומדת, קודם כל, בספר הזה אני שנה למדתי בכלל. בגלל שזה היה נושא שלא הכרתי. ארכיאולוגיה, היסטוריה, מה לי ולזה.
כן.
שנה שלמה אני רק ראיינתי אנשים, קראתי ספרים, ראיתי סרטים, בכלל לא התחלתי לכתוב.
אוקיי, והסיטואציות עצמן, זה משהו שכן את רושמת? או...
הסיטואציות...
שהולכות להיות ב...
תראה, בזמן שאני לומדת ומדברת עם אנשים, אנשים מספרים דברים. אנשים מספרים דברים. את תורת הרעיון, נגיד, איך מדברים אנשים ומדובבים אותם, זה למדתי מיגאל סרנה. שעשינו ב-2009 איזה פרויקט קומיקס, הזמינו ממני לעשות קומיקס עיתונאי, איזה הוצאה בצרפת. זה היה, עכשיו, זה היה בזמן המלחמה בעזה, אחת המלחמות בעזה, ואני לא עושה קומיקס עיתונאי, זה לא, קומיקס דוקומנטרי זה לא, לא מושך אותי, אני אוהבת פיקשן, לכתוב פיקשן.
את מתכוונת קומיקס שבועי?
לא, דוקומנטרי, קומיקס דוקומנטרי.
מי שלא מכיר פה במאזינים.
כן, לא קומיקס שמתעד מציאות, אני אוהבת, לדעתי גם סיפורים מומצאים מתעדים מציאות, אבל אני ברת שממש לזה, אבל הזמינו, אבל היה אז, בוא נגיד, הזמינו ממני, והיה בזמן המלחמה בעזה, וכל העיתונות בחול הייתה מאוד אנטי-ישראלית, ועכשיו גם אני יכולה להיות אנטי-ישראלית, אבל בכל זאת הרגשתי שיש פה איזשהו משהו שאני יכולה להביא איזה זווית אחרת. איזה זווית, לא שהייתי בעד המבצע בעזה, אבל להביא, כן זווית יותר מורכבת. ואז, אבל אני קצת פחדנית, ואז פגשתי את יגאל סרנה שהכרתי אותו מהקפה, ואמרתי לו, יגאל בוא ניסע לדרום, והוא כזה אמר, טוב, אבל אני רוצה לעשות את זה ביחד, אני לא רוצה רק... ונסענו ביחד לסדרות, ודיברנו בגבול עזה, וראיתי איך הוא מראיין. והוא שואל אנשים שאלות, קודם כל הוא שואל שאלות הכי אישיות, לא אכפת לו.
כן.
הוא בעצם חסר פחד וחסר בושה, יגאל. אבל גם הוא שואל, ראיתי נגיד, הוא שאל, ראיינו שם איזה שני אנשים, איזה זוג... בסדרות, אז הוא אמר, איפה אתם עובדים? עובדים במפעל. הגבר עובד על מלגזה, האישה אורזת עגבניות. אז הוא אומר, איזה עגבניות? כאילו, השאלה הזו, איזה עגבניות? אז אין תשובה, זה לא תשובה מעניינת, איזה עגבניות, אבל אולי זה יביא. אולי זה יביא תשובה. איפה נפגשתם? זו הייתה אהבת אמת? הוא שאל אותם, כאילו שאל אותם. אנשים עונים, ראית שאנשים עונים. אז הדיבור הזה, הדבר הזה של לראיין אנשים, זה דבר שבלמידה, כאילו זה היה חלק באמת אחד המרתקים. ואז אנשים מספרים דברים, כי הם מדברים על דברים שאולי אף אחד לא שואל אותם, על העבודה שלהם, דברים שהם נורא חשובים לאנשים, על העבודה שלהם ואיך הם עושים אותה, ופרטים שמעניינים אותי, כי אני, אם אני הולכת לחבר את הסיפור, אז מעניין אותי אפילו איזה משקפיים הם לובשים, או מה זה, מה הציוד, מה, איך עושים את זה. אני מאוד מתעניינת, ודרך זה מספרים גם דברים שקרו, ולפעמים יש דברים שאני אומרת, אוקיי, אז את זה אני רושם, אני רושם את הכל, אבל יש דברים שפתאום מעלים רעיונות לסצנות ולאינטראקציות, והדבר הזה בסוף איכשהו מתאסף לאט לאט, ממש לאט, זה הדבר הקשה ביותר, זה איך אחר כך חברים את זה.
ברור, טוב, זאת הייתה אחלה הקדמה.
זה היה הקדמה רק? טוב.
כן, זה ככה הפורמט הזה שאנשים שומעים את הפודקאסט בחלקים. אז אוקיי, זה הספר.
אז ידבר יותר קצר?
לא, זה מעולה. זה פשוט היה הקדמה כי אנחנו נתחילים מהזיכרון הראשון שלך מקשקוש כלשהו שעשית כילדה. ואז אנחנו כזה נלך על ציר הזמן ובסוף נשלים לספר האחרון.
אוקיי. אז הזיכרון? תראה, זה לא... מה שאני יכולה להגיד שאני תמיד ציירתי סיפורים. זה מה שבדיעבד אני הבנתי. שאני מסתכלת על הציורי הילדות שלי גם מגיל 3, שזה שרבוטים כאלה. תמיד יש שם, כתוב שם משהו שהכתבתי לאמא שלי או לגננת, וכתוב שם סיפור. וגם שציירתי זה היה אני זוכרת שאני, אין לי חברה ש...
שכאילו הפעלת את הגננת? כן. שהיא תכתוב לך?
כן, כי זה היה סיפור. אוקיי. ורציתי שיכתבו, מה זה?
אוקיי.
זאת כתוב, אני לא יודעת להכתוב. כן, כן. כתוב, אימא, דברים הזה כאילו, כן. אתה יודע, של ילדים, אבל ברור. זה היה עם טקסט.
כן.
ועכשיו, לא זוכרת את זה, אבל כנראה היה לי חשוב שיהיה שם. וגם אני כן זוכרת מגיל טיפה יותר מבוגר מהגדול בגן, שהייתי, היה לי חברה ששתינו היינו מציירות ביחד, והיינו מספרות סיפור ומציירות אותו תוך כדי. אז משהו בזה היה מאוד טבעי לי במדיום הזה, הוא כאילו היה לי מאוד מאוד טבעי. גם, אפשר להגיד שהגרפיק נובל הראשון שלי, עשיתי אותו גם בגן חובה, שהבן דוד שלי נולד ונורא התרגשתי מזה.
כן.
וכתבתי לו ספר, גם מצויר, גם אז עוד... אז יש לי כאילו המון מה... זאת אומרת, זה אני שאתה יודע, כשמסתכלת על ציורי הילדות, זה הרצון הוא לספר, והכלי הוא הציור.
כן. ואיך באמת קיבלו את זה, למרות שכאילו ההורים לא מהתחום הזה?
ממש לא, כן. תראה, בילדות מאוד התלהבו, אתה יודע, כמו שהורים מתלהבים מדברים שהילדים שלהם כן. עושים. כל הזה, תראו כן. מה היצירה. כן. אבל אם נקפוץ כאילו קדימה, זאת לא, ברגע שאמרתי, אוקיי, מקצוע,
כן.
אצלנו מקצוע זה היה דבר מאוד רציני בבית. ההורים שלי היו נשואים קודם כל לעבודה שלהם, הם היו שניהם רופאים, מדענים, ועניין הזה, הדבר הזה שיהיה לך מקצוע שהוא כאילו שליחות בחיים, זה כאילו היה, העבודה שלך זה הדבר שמזהה אותך. אבל אז כשאני רציתי, אמרת שבאתי לרשם לבצלל, זה אבא שלי היה מזועזע, ממש, כי כאילו זה לא מקצוע. כי המקצוע היחידי שהיה קיים בשבילו זה רופא. זאת אומרת, יש רופא כמקצוע, רפואה, ואחר כך נגיד, אלה שהם ממש לא יכולים להיות רופאים, כי הם לא מוכשרים מספיק, שזה לא הבנות שלו, הם יכולים להיות נגיד עורכי דין, או מהנדסים, או משהו כזה, אבל לא, אבל זה המקצועות.
כן.
אבל זה, מה זה? זה כאילו הייתי אומרת לו שאני לא יודעת מה, הולכת להיות מנקת רחובות, בלי שאני מזלזלת בניקוי רחובות, כן, אבל...
ואתה באת בחורה?
אני אמצעית.
אמצעית.
הגדולה הלכה ללמוד רפואה.
אוקיי, בסדר.
אבל זה לא סיפק, לא היה מספיק. עכשיו, אז הוא ממש היה באבל, ונלחם איתי קשה מאוד, וגם... ואני גם לא נרשמתי שום דבר אחר, אני נרשמתי רק לבצלל, שאז זה היה הדבר היחידי לדעתי, ולא היה לי עוד אופציות. אז הוא רשם אותי לבית ספר למשפטים, כי לרפואה לא הסכמתי. הלך ורשם אותי לאוניברסיטה.
בלי שתדעי, כן?
מה?
בלי שתדעי?
לא, הוא אמר לי, אמרתי, בסדר, תרשום אותי.
אוקיי.
אתה הולך ועושה את זה, אכפת לי. עכשיו, ואימא שלי, שהיא דווקא הייתה בן יותר פתוח, וכאילו יותר, ולא כזה, הוא אמר לי, הוא ממש אמר, זה טעות, וגם היה לו משפט כזה שאומר, יש לך ידיים כל כך טובות, את יכולה להיות מנתחת פלסטית מצוינת. אמרתי, אתה רואה איך אני מציירת, איך אני מציירת, זה האנשים שאתה רוצה שיסתובבו ברחוב. אז אימא שלי שהייתה בעם יותר פתוח ויותר זה, אבל גם בשבילה, כאילו נגיד שאמרתי לה מה אני רוצה שאני רוצה ללמוד, אז היא אמרה, מה עושים בזה? אז הסברתי לה מה שדעתי אז, אז היא התחילה לצחוק. לא ברוע, אבל זה פשוט נורא הצחיק אותה שלומדים את זה.
כן.
כאילו זה היה.
לומדים לקשקש.
כן, זה לא, היא לא הלך צריכה עוד בדעתה שלומדים את זה באקדמיה, כאילו.
ובתיכון את היית באיזה מגמת אומנות או משהו?
לא,
אוקיי,
לא. לא, הייתי בתיכון כזה הכי בוקי ולמדתי פיזיקה ומתמטיקה.
אוקיי. אז גם בגלל זה הם קיבלו את ההפתעה, כי לא כן, היה בתיכון כן. איזה הכנה.
לא, היה הכנה כל החיים, אני תמיד ציירתי.
כן. ואז באמת נכנסת, ובאיזה שנה זה היה?
89.
ואיך באמת הייתה השנה הראשונה, ובאמת
88, כן.
החשיפה הזאת לסטודנטים.
אושר. בשבילי זה היה אושר. אני יודעת שלהרבה אנשים בצלאל, בייחוד אז וגם היום, הוא היה חוויה קשה. אני פשוט הרגשתי פעם ראשונה בחיים שלי שאני במקום שאני בתחרות שאני מבינה אותה. שכאילו אני מבינה על מה, על מה מדברים, על מה מתחרים, על מה, כאילו, שאני במקום, שאני במקום הנכון. תמיד הרגשתי שאני לא במקום הנכון. אז זה היה מספיק בשביל שאני, אני ממש הייתי, מאושרת בלימודים.
את זוכרת איזה רגע מכונן כזה? כאילו איזה קורס או משהו שנחשפת אליו? או משהו שאמרו שם?
אני חושב שהמפגש עם מישל קישקה היה משמעותי מאוד, גם בשנה ב' שלימד אותנו איור. אבל אני זוכרת במיוחד דווקא מה שקרה בשנה ג' קישקה פתח את הקורס קומיקס הראשון בארץ באקדמיה, והיינו שישה תלמידים, ירמי אחד מהם, ובשיעור הראשון הוא פשוט הביא המון 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 ספרים. עכשיו באמת תחשוב, זה כאילו שנת 90, לא היה פה כלום.
כן.
מה שהכרתי מקומיקס זה אקלקטי לגמרי, שהייתי נוסעת לחול ופה ושם ראיתי משהו, אבל לא ידעתי, לא. ופתאום הוא הביא, אתה יודע, את מאוס, את רו, את כאילו מלא צרפתים כאלה, כן. חשבים, הטוטי, ושעה הוא אמרנו רק תקראו.
כן.
תראו מה יש, מה זה, בכלל
קומיקס. באמת, אני הבאתי את מאוס פה.
כן.
מה באמת, באמת בקומיקס הזה, כאילו מה באמת עשה לך את זה שבאמת ראית דבר כזה לעומת, לא יודע, טינטין, שלא יודע מה היה בארץ, שהיו יכולים לראות.
זה טוב, זה היה, תראה, מאוס זה כמו, גם מאוס וגם הייתי אומרת אפילו דודו גבע נגיד.
כן.
שהוא כן היה משהו שאתה יודע, הוא היה בארץ ועקבתי אחרי כל הדברים שלו והרצתי אותו, ואפילו עוד לא חשבתי שאני אעשה קומיקס בעצמי, זה לא היה. זה האפשרות, זאת אומרת, זה לאו דווקא שאתה רואה נגיד דודו גבע, זה לא שאני מציירת כמו דודו גבע או כותבת כמו דודו גבע או כמו מאוס או, זה עצם, לפעמים ההשפעה היא בעצם זה שיכול להיות כזה דבר, שאפשר לעשות כזה דבר.
כן.
ובמאוס, מלבד זה שזה באמת ספר, בעיניי, ספר מופת, בכל קנה מידה של אומנות, כאילו, אומנות מופת, פתאום זה היה, מה אפשר לעשות עם זה? זאת אומרת, יש עם הדבר, עם הרצון לצייר ולספר, יש, זה לא רק, כי קומיקס מיינסטרים אף פעם לא עניין אותי. לא שאני לי הערכה לזה, וחלק אני גם קראתי, אבל זה לא משך אותי בתור מדיום אמנותי. והקומיקס האלטרנטיבי זה ישר היה, אוקיי, הנה זה הדבר. ומאוס הוא פשוט, כן, הדבר הזה, שאפשר לספר סיפור בכזה עומק, כזו חביריה, בעזרת המדיום.
כן.
זה היה פיצוץ במוח, ממש.
וזה השפיע על הפרויקט גמר שלך? מה היה בפרויקט גמר באמת?
אני בעצם אומרת שאני עשיתי שני פרויקטי גמר. כי מה שהיה, בגלל שזה היה, המחלקה הייתה נורא נורא קטנה אז. היה 25 תלמידים בשנה ולא היה מספיק קורסי בחירה. ולא היה משהו באיור, הייתי בשנה ד', סמסטר ראשון, ולא היה קורס שרציתי לעשות, אז הלכתי לאבי אייזנשטיין, שהוא ראש המחלקה, וביקשתי שבמקום קורס ייתנו לי לעשות פרויקט אישי, והוא הסכים, ואמרתי לו שמישל ינחה אותי, ועשיתי ספר קומיקס. לבד, בלי, זאת אומרת, אז היום אני קוראת לזה גם, זה גם היה, כי בעצם זה היה,
עשית זה בשנה ד'?
עשיתי בשנה ד' בסמסטר ראשון, כשעוד, ואז בסמסטר שני, שעושים את הפרויקט גמר, עשיתי פרויקט גמר בכלל, עשיתי עיצוב תפורה.
אוקיי.
כן, כאילו, מקט כזה מאויר. לא באמת עיצוב תפורה, היה כאילו, זה גם, עצם, גם זה הסוג של קומיקס, זה היה מין מבנה כזה שמחולק לכאילו חדרים, וכל אחד היה מצויר אחרת, וכאילו ייצג את ה... זה אותו עיקרון, זה עיקרון הוא שאתה מספר משהו עם ציורים.
כן. יפה, ובאמת איך היה היציאה החוצה? כי מהשיחה עם עיר מפינקוס הוא אומר שזה היה תקופה טובה למיירים.
נכון.
ולעיתונות, אז באמת באותה תקופה כבר עבדת או שסיימת והתחלת?
אני התחלתי לעבוד פה בשנה ג' כי מה שאמרתי לך, הקורס של מישל, יצאתי מהשיעור הראשון וידעתי שאני רוצה להיות מיירת קומיקס, שאני רוצה לעשות אומנית קומיקס. זה ידעתי, זה כאילו אתה, זה כמו שאתה פוגש את אהבת חייך, כמו שאומרים, התאהבות יום בת ראשון, אתה אומר, זה מה שחיפשתי. כן. זה הדבר. אני ממש זוכרת את זה. ואחרי חודשיים כבר היה לי טור ב... היה עיתון, הקימו את הידיעות תקשורת, זה היה מקומונים של ידיעות, דעתי זה כבר לא קיים. אבל אז היה מקומונים, היו נורא חזקים, היה העיר וכל העיר, והיה גם לידיעות הקימו את רשת של מקומונים, ואז הלכתי לאורך שם, ואמרתי לו, אני רוצה לעשות טור קומיקס, והוא אמר, טוב, תעשי טור קומיקס, כאילו, זה מגניב. ואז התחלתי לעשות, אז בעצם כבר היה לי איזה...
בטח.
כן, כבר הייתי בתוך, בגלל שהייתי כבר טרומיקס, כבר נתנו לי להעיר בעיתון, אז כבר כשיצאתי, כבר היה לי איזשהו קצת שם, קצת הכירו אותי, וניסיון לעבוד עם עיתונות, עם... וגם זה היה תקופה, שהעיתונות הייתה פתאום בפריחה. היה לא רק יותר עיתונים, אלא היה גם דור חדש של אורחים, והיה עיתון חדשות שנורא השפיע, וחיפשו אנשים שיעשו דברים. זה לא היה נדיר אז לקבל, היה אפילו, הייתי אומרת, קל לקבל כפולה. אתגר קרת אז כמה שנים אחרי זה, אתגר שהתחלתי לעבוד עם אתגר, אז הלכנו גם, הלכנו לעיתון, אמרנו, רוצים לעשות סיפור קומיקס, תנו לנו כפולה כל יום שישי, אוקיי, כאילו חיפשו חומרים, כן. העיתונים היו חיפשו חומרים כאלה, אז מי שהיה לו גם יוזמה וזה, אז היה יחסית קל להיכנס ולעשות דברים. זה מה שהיה טוב בתקופה הזאת.
והספר נוצר בעקבות הטורים?
כן, שלי ושל אתגר?
כן.
כן, זה אנחנו עבדנו כמה שנים, ואז ב-96 אספנו את זה לספר. אבל זה היה פורסם, הרוב הסיפורים פורסמו בעיתון במקומון של מעריב, זמן תל אביב.
כן. ובאיזה שלב היה באמת ה... קטע עימד שפינקוס אמר שזה היה אכזבה. אני אמרתי לו שדווקא, לא יודע, הייתי בן, לא יודע, 4 או משהו כזה, הייתי ממש קטן, אבל אחי היה קונה את המד, וזה היה מדהים. אני נחשפתי למשהו בעברית, אני לא זוכר אם ידעתי לקרוא אז באותה תקופה, אבל נורא התלהבתי מזה, ולא משנה שהיו רק 10 בסוף גיליונות, כן. זה היה בבית, אז כאילו היה לי מקור. זה היה source of knowledge בשבילי. אז איך באמת, מנקודת מבט שלך, איך באמת היה הפרויקט הזה?
קודם כל, זה נורא יפה מה שסיפרת, כי זה מראה שלפעמים יש דברים שאנחנו מחשיבים אותם ככישלונות, ובכל זאת יש להם איזשהו משהו, הם עושים משהו בעולם. זה יכול להיות אפילו לבן אדם אחד, או איזה ילד, או איזה... מישהו שקרא את זה וזה השפיע עליו, הוא זוכר את זה. וזה העניין של זה, שאתה עושה את האומנות, או שאתה מייצר דברים בך, והם מתפזרים להם בעולם, והם אפילו, זאת אומרת, העניין הזה של אם קראו את זה המון אנשים, או מעט אנשים, לפעמים הוא לא רלוונטי.
כן.
זה מתגלגל. אז... באמת, כן, זה היה הרפתקה מאוד משונה. אני וכאילו ירמי ואני, די היה מהר כשיצאנו מבצלאל, דוד שלי, הוצאת מודן, הוא תמיד תמך בקומיקס, הוא הוציא את, גם את אורי פינק, את קול זבנג, ואז הוא החליט שהוא רוצה להוציא את מדע, אז היו מכרו זכיונות בשפות שונות בכל העולם, והדיל היה 75% חומרים אמריקאים ו-25% חומרים מקוריים. ואתה יודע, הוא אמר, את יודעת לעשות, את עושה קומיקס, אז בואי תעשי את העריכה של המגזין קומיקס. ואמרתי, אוקיי, אירמי, בוא תעשה את זה איתי, נעשה כיף. ובאמת היה גם, זאת אומרת, תגיד שאירמי ואני, זה, הקשר עם אירמי, זה באחד הדברים הכי משמעותיים בתוך ה, בכלל בתוך הקריירה שלי, זה נס, באמת, שפגשתי אותו. בגלל יש משהו שאנחנו נורא נורא נהנים לעבוד ביחד ועושים דבר, ויש לנו איזשהו, יכולים להיכנס איזשהו היגאון משותף ולשכוח כאילו מהמציאות. וגם שם אמרנו, אוקיי, בוא נעשה את זה, אין לנו שום ידע, שום ידע, שום ניסיון, שום זה, אבל כן, נעשה את זה. אבל למדנו המון, המון מזה.
ממש סיימתם את הלימודים ואז...
כן. עשינו את זה, לא, שנה אחרי.
אוקיי.
עכשיו, עשינו את זה זווה, כי באמת, מה, לקחנו את מד וניסינו להפוך אותו למשהו שהוא לא, להפוך אותו לקומיקס אלטרנטיבי. לקחנו את תמר קרוון, שהיא אז עשתה עיצוב גרפי, אבל נורא כזה פנקיסטי, והזמנו מכל האנטה, אנגלמייר.
נכון, זה היה מאוד פנזיני,
כן,
הדבר הזה.
כן, אסף, חנוכה, כאילו אנשים שאנחנו אהבנו את העבודה שלהם. זה לא התחבר עם החומר של מד. אז אנשים שחיכו למד שנאו את החלק הישראלי, ואנשים שחיכו אהבו קומיקס אלטרנטיבי ופנזיני שנאו את החלק של מד. וכאילו, כן, זה היה די כישלון.
היה איזה ביקורות על זה שאת אומרת שהם שנאו, או שאיך ידעת ששנאו את זה? היה ביקורת עיתונות ש...
לא, לא, לא זוכרת אם זה הגיע אפילו לעיתונות. זה, אתה יודע, אתה לא יודע, זה ישראל.
כן.
אנשים אומרים לך מה הם חושבים.
אוקיי.
אנשים אומרים לך ברחוב. כאילו, קצנת הקומיקס הישראלית, אף תמיד הייתה די קטנה.
כן.
מצאו דרכים, להגיד. אבל למדנו המון המון על עריכה, למדנו על דפוס, וזה הוביל באופן ישיר לאקטוס. כי אחרי שזה נכשל, כלכלית. אז אמרנו, אוקיי, אם אנחנו כבר יודעים לייצר כישלון כלכלי, בוא נעשה את זה על משהו שאנחנו ממש אוהבים לעשות.
כן.
ואז הקמנו את אקטוס.
וזה נולד רציתם פשוט ליצור קומיקס, או רציתם ליצור קולקטיב, או שרציתם לצאת לעולם? מה היה באמת ה... שרשמתם לכם על דף כזה אקטוס, מה היה שם בעץ הזה של כל ה...
קודם כל רצינו לעשות קומיקס.
כן.
אני, ורציתי לעשות קומיקס מסוים. כמו שאמרתי, אז נגיד לעשות סטריפ בעיתון, יחסית אפשר היה, יכולתי אז למצוא, היה לי אז. אבל אני רציתי לעשות סיפורים יותר ארוכים, ולכתוב בסופו של דבר ספר, זאת אומרת כן היה לי את החלום של הרומן הגרפי כבר אז. ולא היה מי שיוציא בארץ. הספר של אתגר ושלי יצא ב-96, ולמרות שהוא יחסית הצליח, כשבאתי עם חומרים שלי, אמרו לי, לא, את לא אתגר, לא יקראו את זה, לא יקנו את זה, ביי.
כן.
אז זה היה הדחף. הדחף היה, אוקיי, לא רוצים להוציא, אני יוציא בעצמי. זאת אומרת, אירמי נסע אז לברלין, הוא חי כמה חודשים בברלין, זה היה אז מאוד, אז אפילו האנשים הכי קולים אמרו לו, מה יש לך לעשות בברלין? בארץ הזאת של הנאצים. והוא שם נתקל בקומיקס אלטרנטיבי גרמני ובקבוצות כאלה, קבוצה של ציירי קומיקס שעד היום הם בקשר עם חלק מאנקי פרוך פורטונברגר, אנינג וגנברד, שהם גם היו בארץ וגם עשינו איתם פרויקטים משותפים. והוא בא עם הרעיון הזה, ואז אספנו את כל ה... זה היה פגישה שאספנו את כל הציירי קומיקס שאנחנו מכירים בדירה של אירמי, וזה היה יום אחרי רצח רבין.
אה, וואו.
זה כל מה שדיברנו עליו. זאת אומרת, קבענו את הפגישה לפני, אבל כשבאנו זה היה ממש יום, יומיים אחרי רצח רבין, וכל מה שדיברנו עליו זה רצח רבין. וזה כאילו איכשהו התערבב לי, התערבב. כאילו, וכן, זוכרת את זה. ואז אמרנו, טוב, אנחנו רוצים לעשות רבין רבין, ואנחנו רוצים לעשות פה, להוציא קומיקס לאור. מי בא איתנו? ואז מי שבא איתנו, בא איתנו. זאת אומרת, זה... ככה זה התחיל.
כן, ואז מה היה באמת המהדורה הראשונה? איך זה התחיל? כאילו, איך בניתם באמת סיפורים? היה איזה נרטיב ש...
המהדורה הראשונה... קודם כל, כן הייתה ההחלטה הזאת שעשינו שזה יהיה באנגלית ושאנחנו רוצים שזה יהיה בעולם. שאז גם על זה קיבלנו המון ביקורת. היום זה נראה לאנשים גיוני, אבל אז זה היה נחשב לא פטריוטי. אפילו בין ציירי הקומיקס. קיבלנו על זה הרבה מאוד ביקורת על ההחלטה להדפיס באנגלית. ההחלטה הייתה... גם מזה שפשוט באמת אנחנו רצינו שיהיה לזה קהל.
כן.
רצינו שזה יהיה כלכלי אפילו, כן? כלכלי, היה לנו שאיפות שזה יהיה אמיתי, שזה יצליח. אבל גם, כן, רצינו גם להיות בעולם הגדול. אני לא מכחישה את זה. ואז היה כמו החלטנו שזה יהיה באנגלית, החלטנו שזה יהיה ברמת הפקה מאוד גבוהה. לא היה לנו הרבה כסף, אז עשינו חוברות קטנות, זה היה מיני כאלה, משהו כמו A6 נגיד, לא, A5, קצת יותר קטן, ושחור לבן. מה היה בפנים? כל אחד החליט.
הבנתי.
מה הוא רוצה.
לא היה זה נושא של כל גיליון?
לא, לא היה נושא. זה היה חופשי.
כן. ואיך באמת היה התגובה שזה יצא? הוצאתם את זה בארץ, בחול?
ואז הוצאנו את זה, ואז לא יודעת מי אמר לנו, בטח מישל, על פסטיבל אנגולם. ואז החלטנו שאנחנו מעמידים פנים שאנחנו הוצאת ספרים. לא ידענו, באמת היינו מפגרים, אבל אני חושבת, הדבר הזה שאתה לא יודע... הרבה פעמים עוזר לך לעשות דברים, כי לפעמים אתה יודע כמה דברים הם מסובכים, אז אתה אולי תרתה.
נכון.
ודווקא לא ידענו, אז אמרנו, אוקיי, אז נזכור דוכן באנגולם, ונציע את זה להוצאות, ולא רצינו להיות הוצאת ספרים ממש, רצינו בעצם שמישהו אחר יוציא את הספרים שלנו, אנחנו רצינו לעשות קומיקס.
כן.
איך שזה התגלגל? זה התגלגל שנסענו והיינו מין אטרקציה כזאת של קומיקס מישראל. מה, יש בישראל קומיקס?
חוץ מגמלים.
כן, בדיוק. מה, יש בישראל, מה, בנות בישראל, בנות, כי היינו יותר מחצי בנות, אז כאילו, מה, בישראל יש שווה ושווה בנים ובנות שעושים קומיקס? כי אז כאילו היינו איזה... אז
היה בז ב...
היה איזשהו בזון. לא הייתי אומרת בז, אבל בזון. אבל בעיקר זה היה מאוד מאוד מרגש, כי באמת זה היה כמו... זאת אומרת, באנו, פתאום אתה בא מפה שהיה כזה 10 אנשים שמדברים איתך על איזה נושא שאתה אוהב, ואתה רואה פתאום 10,000 אנשים, כאילו, כולם בעניין שלך. זה היה mind blowing, באמת גם. זה הדבר...
וחיסלות ה...
לא, זה לא, עוד פעם, זה לא העניין. זאת אומרת, אנחנו הבנו דווקא...
זה יותר התקשורת כאילו, עם האנשים?
פתאום נתקלנו דווקא בקשיים. כן, הדבר היה לפגוש את האנשים ולדבר עם אנשים ולראות שיש עולם גדול, ויש את התחום הזה, יש המון אפשרויות, ויש חנויות, ויש מפיצים, ו... כי בפועל, נגיד, נתקלנו דווקא בהמון סירובים. אמרו לנו, ודברים גם שלא עלינו בדעתנו, כמו למשל... שהגודל של הספרים זה משהו שאי אפשר להחזיק אותו בחנויות ספרים. אין לזה מקום. כי זה קטן מדי. אז אין לזה, אי אפשר לשים את זה על שום, זה לא, לא, זה, אין לזה מקום. אי אפשר, כאילו, אתה לא בכלל חושב על זה. אתה חושב איזה גודל בא לי, בא לי קטן, בא לי... אתה לא חושב על, על המשמעות של...
מה הם אמרו שהגודל המושלם ש...
צולם של גודל מושלם, צריך להיות גודל שהוא בגודל של מדף.
הבנתי.
זה לא גדול מדי למדף ולא קטן מדי למדף. כי אין איפה להחזיק את זה. בכלל לא שיקול שאתה חושב עליו. גם אמרו, לא, אוקיי, לא יקרו, זה לא, זה גם בחוץ לארץ זה לא מסחרי.
כן.
לא שרצינו לעשות מסחרי, אבל זה בדיוק העניין. העניין של המסחרי זה לא שאתה עושה האח הגדול, אלא איך אתה מכוון את הדברים שאתה רוצה, איפה אתה יכול לכוון את זה, הדברים שאתה עושה, ואיך שאתה עושה ומה שמעניין אותך, איפה אתה יכול לכוון את זה, כן, שזה יהיה באיזשהו תקשורת, אם כן, אתה צריך להתייחס לא כמסחריות, אלא כתקשורת. כמה חשוב לך לתקשורת? כן. ואיפה אתה לא מוותר, ועדיין, איפה אתה לא מוותר על עצמך, אבל שומר על איזושהי תקשורת עם קהל, עם תחום, עם תעשייה.
כן. אוקיי, אז זה היה החלק הראשון, כי אני רואה 40 דקות. אז החלק הראשון עם רותו מודן. אז אתם עכשיו יכולים לעבור לחלק השני.